למה היא צריכה כהקדמה לרכב על גבי עם ישראל? אז ראינו בדבר הזה את הגמרא, תודה רבה, את הגמרא על רב ביבי, שרב ביבי ריפא את הבת שלו, והוא תיקן לבת שלו חלק בגוף, בתוך הסיד, בשונה מהשכן של רב ביבי שהכניס את כל הבת שלו לתוך הסיד, ואז הבת שלו מתה. אז זה דיברנו פעם שעברה. אז מה ראינו? ראינו שהנצרות בעצם זה ניסיון חיקוי, תכף נראה היום אם חיקוי טוב או חיקוי לא טוב, ניסיון חיקוי של הנצרות, את מי? את עם ישראל. למה? אז ראינו שאחרי שהיצרה של עבודה זרה התבטל מהעולם, אז העולם התחלק לשניים, היה את הפילוסוף שלא נחזור עליו עכשיו. מה זה? ואחר כך היה את הנצרות, את הדתות, שהדתות בעצם באות ואומרות, אנחנו מרגישות שאנחנו רוצות להיות קשורות לאלוקים, איך עושים את זה? אז יש דתות, כל מיני דתות. כל דת בעצם מנסה לבטא את הקשר שלה, את הצמאון שלה, לאלוהים שלה, לפי הסגנון שלה. אז אנחנו עכשיו בנצרות. מה מיוחד בנצרות? הנצרות אומרת, לא הייתה לנו אבא אמינה שיכול להיות קשר בין האדם לבין אלוקים, אלמלא שראינו את עם ישראל. עם ישראל זה אב טיפוס, קשה להתווכח. עם ישראל היה לו משכן, היה ענן מעל המשכן. עם ישראל היה את עשרת המכות. עם ישראל היה קריאת ים סוף. עם ישראל היה שמש בגבעון דום. עם ישראל רואים, יש נבואה, בית המקדש, מעל בית המקדש יש ענן, אומר הרמב"ן. אז עם ישראל זה משהו שקשה להתווכח, העולם ראה שיכול להיווצר קשר אמיתי בין הקדוש ברוך הוא לבין עם. באה הנצרות ואומרת, למה רק אתם? גם אנחנו רוצים. אנחנו גם רוצים להיות קשורים לאלוקים. למה רק אתם? וממילא באה הנצרות ואומרת, כמו שאתם רוצים ליצור קשר עם אלוקים, עם אותו אלוקים גם אנחנו רוצים ליצור קשר. אתם הרסתם את אלוקים, כי אלוקים רצה לתקן את העולם על ידי אותו האיש, על ידי השילוש הקדוש שלהם, ואתם הרגתם את אותו האיש, צלבתם אותו, אז הרסתם לאלוקים את היכולת לתקן את העולם. ככה הם טוענים. מה מסתתר מאחורי זה? מסתתר מאחורי זה, התחלנו פעם שעברה קצת לגעת בזה, בסיפור של רב ביבי. רב ביבי, אתם זוכרו את הסיפור? נחזור בקצרה. רב ביבי, הבת שלו הייתה חולה. אז מה שהוא עשה, אמרו לו שסיד מרפא את הגוף, אז הוא הכניס כל פעם חלק אחר של הבת שלו, הבת שלו הכניסה כל פעם חלק אחר לתוך הסיד. פעם את היד, פעם את הרגל, פעם את המרפק, כל פעם חלק אחר. ואומרת הגמרא שהסיד לא רק שהוא ריפא את הבת, אלא הסיד גרם לה עוד להיות הרבה יותר בריאה מכל אחת אחרת. והגמרא מספרת שהוא קיבל על הנדוניה שלה סכומים גדולים. לא משנה לגמרא כל כך כמה כסף הוא הוציא לבת שלו, כמו שחשוב לגמרא שהסיד לא רק תיקן את המחלה, אלא הוא עוד שיפר והשביח את הבת הרבה מעבר. כך הגמרא אומרת. ואומרת הגמרא שלרב ביבי היה שכן, גוי. והשכן הגוי ראה שרב ביבי עושה עסקים עם הבת, אז הוא אמר, טוב, גם אני רוצה. אבל רב ביבי לא יודע לעבוד, הוא עושה את זה לאט לאט, אני אעשה את זה מהר. לקח את הבת שלו, הכניס אותה לתוך סיד, ואומרת הגמרא, מכיוון שסיד זה חומר מאוד חזק, עוד פעם לא בדקתי את זה היום, אבל אומרת הגמרא, מכיוון שזה מאוד חזק, זה הגביר את הלחץ דם, או לא יודע, את הפעימות לב, והבת של הגוי הזה מתה. ואותו גוי אמר לרב ביבי, רב ביבי רצח את הבת שלי. הכל בגלל רב ביבי. אתה הרגת לי את הבת. ואומר שם הרב קוק בן היה במסרת שבת, בדף פי ב', אז הגמרא שם, אומר שם הרב קוק, בעצם חז"ל ניסו פה לקפל בתוך הסיפור של רב ביבי את הסיפור של עם ישראל ושל הנצרות. למה? עם ישראל רוצה קשר לאלוקים. איזה קשר? קשר שמתקן לאט לאט. קשר שמתקן לאט לאט. אתה מתקן לאט לאט, אז אפשר. פעם את היד, פעם את הרגל, פעם את המעשה הזה, ופעם את המידה הזאת, פעם את ההתנהלות הזאת, פעם את השאיפה הזאת. לאט לאט אנחנו מסוגלים לייצר תיקון. היום נרחיב על זה הרבה. מה הכוונה לייצר תיקון? אבל הגוי, הוא לא מסוגל לייצר תיקון. הוא רוצה קומפלט. בת לא משהו, חולה, לבת מושלמת. ברגע שהוא רוצה את זה קומפלט במכה, אז לא רק שזה לא מתקן, אלא שזה הורג. קשר לאלוקים, כמו של הנצרות, לא רק שהוא לא מתקן את החיים, הוא הורג את החיים. מה הכוונה, את זה אני רוצה להסביר היום. מה הכוונה שהקשר לאלוקים של הנצרות, לא רק שהוא לא עוזר, אלא הוא מחריב את החיים, מעוות את החיים, כמו הבת של רב ביבי, שזה הרג אותה. אז למה הנצרות היא כזאת? את זה אני רוצה קצת להסביר. התחלנו פעם שעברה להגיד שיש, הנצרות מדברת דברים מאוד גדולים, לא באנו לשנות שום מצווה מהמצוות, ואנחנו הממשיכים האמיתיים של העם הנבחר, יש ברית חדשה, אנחנו רוצים את כל הטוב שהיה לעם ישראל, אנחנו רוצים. הנצרות כל ימיה מדברת על שני דברים. הם רוצים לעשות טוב, והם רוצים לעשות, מה? איך? חסד, נכון? חסד של הנצרות. הדת של החסד, כל הזמן רוצים לעשות חסד. עם מי? עם כולם, עם כל העולם. הם רוצים את אלוקים ורוצים את החסד, חסד. ממילא היינו מצפים שדת שרוצה לעשות טוב ורוצה לעשות חסד ורוצה להתחבר לאלוקים, היינו מצפים שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי גם בשטח, בתכלס. אבל אם אנחנו נבדוק טוב את הנצרות, והיום ניכנס קצת לדברים, אני לא פרופסור לנצרות, אבל אני לא אגיד משהו שאתם לא מכירות, אני פשוט אוסף את כל הנתונים שאתם כבר מכירות וננסה לארגן אותם ונשים את הדברים מול העיניים. מה מיוחד בנצרות? מצד אחד אמרנו, בדגל, מדהים. הם רוצים את אלוקים, רוצים קשר לאלוקים, רוצים לעשות חסד, רוצים לעשות טוב, רוצים לגאול את העולם, לתקן אותו, משיח. נכון, אותו האיש, הוא היה אמור לתקן את העולם. אבל בלמייסה, איך זה בא לידי ביטוי בחיים, אנחנו רואים בדיוק הפוך. למה? אנחנו רואים, בואו נבחן את זה מכמה בחינות. גם מבחינה רעיונית, הדת שהכי תקעה את העולם ולא נתנה לו להתקדם, זה הנצרות. באירופה, עד לפני 200 שנה בערך, כל מי שחשב אחרת מהנצרות, מה עשו לו? שרפו אותו. נכון, גלילאו, שמעתם? רצה להגיד אחרת קצת מה שהנצרות חושבת, מה שאריסטו אמר, אז שכנעו אותו שהוא לא התכוון ברצינות, ואמרו לו, תשמע, נכון שאתה לא מתכוון? כי אם כן, הכניסו אותו לתוך האש, וככה שכנעו אותו לחזור בו. אנחנו יודעים, אתם יודעות, הנצרות עברה איזה שינוי, הרכב מסוים, לפני כמה מאות שנים, ועברה מנצרות, לא כולם, אבל חלק, מנצרות קתולית לנצרות פרוטסטנטית. מה ההבדל? זה, בוא נקרא לזה, זה לא בדיוק ככה, זה נצרות אבל. אז יש את הדוסים, במרכאות, ויש את האלה שהם הם חילונים, אבל הם נוצרים. נקרא לזה ככה, בסדר? בלי שמות איזה. יש את הקתולים, זה הנצרות הכבדה הקתולית. איך? הדתיים הכבדים, הכבדים ככה, הנצרות הכבדה. ויש את האלה שהם... בוא נגיד ככה, בחיים הרגילים שלהם הם לא כל כך נוצריים, אבל במחשבות שלהם הם נוצריים. מי המציא את הפרוטסטנטים? עכשיו, זה לא בדיוק שהם לא, שהם חילוניים לגמרי, אבל זה נכון. יש להם צדדים דתיים, אבל מינימליים.
אתה יכול להגיד שמצוות זה כזה?
היה, פה כתוב שלא באתי לסתור דבר ממצוותיה של תורה באתי, אבל למה יעשה זה לא קרה? למה? אולי פעם נדבר על זה. יש סיפור מאוד מרתק על שמעון. מה שהוא מזכיר פה, שמעון השליח, שהיה משת"פ, אבל זה נדבר על זה פעם, לא עכשיו.
מה מבדיל את הקתולים
מה? מה מבדיל? עד כמה הם לוקחים את הנצרות ברצינות, עד כמה יש שם נזירים, עד כמה הכומר זה תופס מקום מאוד מאוד משמעותי מבחינה דתית, אדוקה, שאסור לחשוב אחרת, ואסור לשאוף אחרת, ואסור לעשות שום דבר נגד הכומר, הכומר יודע הכל, והוא מחליט, הוא כמו איזה גדול הדור כזה, ואצל הפרוטסטנטים זה כבר יותר חופשי, יותר חופשי. כשמרטין לותר, הוא המציא את הפרוטסטנטים, איך הוא המציא את הפרוטסטנטים? אז הוא, זה לא היה כל כך משובח, הוא פשוט עבר איפה שהוא היה גר, שם על הדלתות פשקבילים כאלה, ככה קראו לזה פעם, היום קוראים לזה סטיקרים או כאלה, לא יודע איך קוראים לזה, מודעות, וצ'יק צ'ק, בלי להתאמץ, כולם היו איתו. מה הוא כתב שם? אז הוא כתב שם, עוד פעם לא קראתי בדיוק את זה שלו, אבל המסר היה מאוד ברור. לא יכול להיות שבשם הדת, אז נגנב החופש של האנשים לחשוב. כי באותה תקופה של מרטין לותר, כל מי שרצה לחשוב אחרת, אם הוא התייעץ עם הכומר והכומר הסכים, מצוין. לא הסכים, לאש. רק הכומר יכול לפרש את הפסוקים, רק הכומר יכול לייצר אידיאלים, רק הכומר יכול לייצר צורת חשיבה, תרבות, כיוונים, עשייה, ולא שהכומר זה גדול הדור. זה כולם יודעים. לכן הם מרדו בו. זה היה נשמע מצחיק. הכומר בא בשם התפקיד, בשם התחפושת, ומנסה להגיד, אני ואפסי עוד, אני מחליט. זה הכל שלי, רק שלי. בא מרטין לותר, ואחריו כולם זרמו איתו, כולם, הרבה מאוד זרמו איתו, זה לא יכול להיות. מה פתאום שהכומר השתלט על כולם? אז יש פה דבר מעניין, אנחנו עכשיו לא לומדים היסטוריה על הפרוטסטנטים, או צודקים, לא צודקים. יש פה דבר מאוד מעניין. בשם החסד והקרבת אלוקים והיושר, הנצרות חנקה את העולם. למה? אתם כל כך רוצים לעשות חסד, אז מה אכפת לכם שגלילאו יחשוב קצת אחרת? מה אכפת לכם שלא רק הכומר יגיד דברים? אם אומרים דברים טובים, אז תגידו, מה אכפת לכם? אם מישהו חושב על רעיון יפה, למה לחנוק אותו? למה לא לתת לו? אתה רוצה את אלוקים? גם הוא יכול. אם הוא אמר משהו נחמד, זרום איתו. רואים שבנצרות זה לא עובד. לא עבד. לא עבד, ועוד יותר היום, לא עובד. זה לא עובד. הם מדברים על זה שהם באים בשם החסד, לגאול את העולם ולהציד אותו קדימה. למה יעשה? זה לא עובד. אבל הרב לא מסכים, תמיד יש סיבה. הכל מנומק. מנומק, זה לא ברור, כי גלילאו צדק שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא הפוך. הוא צדק. אלא מה? שזה סתר לנצרות כל מיני דברים שהם חשבו, אז לכן שמו לו ברקס. לא, אסור. ביהדות זה משהו אחר לגמרי. היהדות מחפשת את האמת. תסתכלו שוטים של הרב עובדיה. הרב עובדיה היה, כתב את השוטים שלו, היה כבר זקן מופלג, בין 80-90. אתה רואה פתאום בשוטים שלו, הוא מביא אברכים צעירים שהוציאו ספר, אתם מכירים, השיטה של הרב עובדיה, הוא מביא את כל הפוסקים שאי פעם דיברו על הסוגיה, הוא מביא אותם. אז פתאום הוא מביא אנשים צעירים ממנו ב-40 שנה, מביא אותם כסימוכים לשיטתו. אתה הרב עובדיה, מה אתה מביא איזה בחור צעיר שאיפה אתה ואיפה הוא? אבל הרב עובדיה, שמע את האמת ממי שאמר, חז"ל אמרו לנו, מי שאומר דברים אמיתיים, תקבל אותם, למה לא? אנחנו פתוחים לשמוע, רוצים לשמוע, מצווה לשמוע, לשאול, לברר, קבל את האמת ממי שאמרה, לא משנה מי זה, אם זה אמת, תקבל. אבל פה בנצרות, הנצרות תקעה את החשיבה של העולם. למה המודרנה נקראת מודרנה? כי פתאום ברגע שאדם זרק את אלוקים, את אלוהים, אז ממילא הוא התחיל לחשוב. הוא התחיל לחשוב בצורה משוחררת, אף אחד לא החליט לו. ופתאום זה יצר אמון שאפשר לחשוב, ואפשר ליצור עולם, ואפשר ליצור חשיבה, ואפשר ליצור טכנולוגיות. איפה הייתם עד עכשיו? הנצרות לא נתנה לעולם לחשוב. מי שחושב קצת אחרת, קצת לא בזווית, למדורה. טוב, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, החסד של הנצרות. עד עכשיו זה היה נקודה של האינטליגנטים של הנצרות, שזה הכומר. אמרנו שהכומר גם לא היה כזה דתי, אבל הוא היה דתי, הוא לא היה כזה צדיק. אולי תכף נדבר על זה. נקודה שנייה של הנצרות זה החסד הגדול של הנצרות. כשאנחנו בודקים למעשה, הנצרות חרתה לדגל שלה את החסד. אבל אם אנחנו בודקים היסטורית, הרוצח סדרתי הכי גדול שקם בהיסטוריה זה הנצרות. אני אני לא זוכר היום, אבל פעם ראיתי שהוותיקן זאת המדינה הכי עשירה בעולם. הכי קטנה בעולם, והכי עשירה בעולם. איך הם כאלה עשירים? איך? הם הכי עשירים? היום אולי. הם די בעשירון העליון, בחמישיון העליון. יכול להיות שהם אחרי לוקסמבורג. אז פעם בדקתי את זה, לפני הרבה שנים, אז לא בדקתי, אולי זה זז. מאיפה יש להם כל כך הרבה כסף? מדינה כזאת קטנה. מאיפה יש להם כסף?
יש שם
הלוואים של הנצרות. מאיפה? אז מה שקרה, הנצרות עברה באירופה, ובשם החסד עברה עיר עיר, כפר כפר. אתם מתנצרים? מצוין. אם לא, שחטו ושרפו את כולם. כמו בעזה, כמו בשואה, ככה הם עשו באירופה. לכולם. עברו עיר עיר, מדינה מדינה, בזזו, לקחו את כל הכסף, ועד היום הם המדינה כמעט הכי עשירה בעולם. אז איך זה יכול להיות שבשם החסד הם הולכים ומכריחים את העולם להיות נוצרי? אם זה חסד, תן לבן אדם לעשות מה שטוב לו. מה אתה מכריח אותו בשם החסד? איך זה יכול להיות? אז אנחנו רואים פה עוד פעם שהנצרות מדברת על זה שהיא רוצה את אלוקים ורוצה לקדם את העולם ולבנות אותו ולקדם אותו ולעשות חסד. למה זה? אין לזה טביעות אצבע במציאות. פה ושם יש, אבל כשמסתכלים בצורה גלובלית, הם רצחו את כל אירופה. את כל אירופה. בסדר, המלחמות, הנצרות, האסלאם, הם נאבקו. אבל הוותיקן והנצרות הרימו את החרב ולא עזבו אותה עד שכולם יסכימו לעשות את השילוש הקדוש. לא הסכימו. אז איך קורה להם דבר כזה? איך מתוך רצון להיות טובים כמו עם ישראל נוצרים מסעות צלב ומסעות הרג ואינקוויזיציות, דברים מטורפים? איך הם הגיעו לשם? כי הם האמינו שיש אלוקים בעולם, והאלוקים הזה הוריד משיח. והמשיח הזה אמר שמי שמקשיב לו מצוין, ומי שלא אז הוא מעכב את הגאולה. אז לכן מי שלא מסכים להיות נוצרי, אז הוא הורס לכולם את המהלך הכללי. טוב, תכף נראה מה המהלך הכללי. אז זו דוגמה אחת של חסד. איך? איך? גלות שלנו?
לא, הם אומרים שזה מכיר את הגאולה, גאולה בשבילם.
מה זה גאולה בשבילם? הם שואפים כמו עם ישראל, לכאורה. הם אומרים, אנחנו כמו עם ישראל רוצים לתקן את הסבל ואת המסכנים ואת החלשים ואת כל המצוקות. הם רוצים לתקן את העולם. תיקון. שיהיה לכולם אוכל ולכולם חינוך ולא יחסר אוכל ויהיה בריאות. ותהיה השכלה, ותרבות, ומרחבים, וחופש, ולא מלחמות. עוד שנייה נדבר על זה. זה שאלה טובה, עוד שנייה נדבר על זה. עוד שנייה נדבר על זה.
למה
חסד? כי הם רוצים להיות טובים. יש באדם, כל בן אדם נורמלי, יש בו שני רצונות בסיסיים. א', הוא רוצה את אלוקים, ובגלל שהוא רוצה את אלוקים, אז הוא רוצה להיות טוב. כמו שאלוקים טוב, גם הם רוצים להיות טובים. זה הולך ביחד. איך? כן, הוא רוצה להיות טוב. הוא רוצה להיות טוב. לא יודע אם הוא מצליח להיות טוב, אבל הוא לפחות רוצה להיות טוב. אלוקים. רוצה להיות טוב. אלוקים הוא לא רע. אלוקים הוא טוב. אלוקים זה כמו אלוקים של עם ישראל. אותו דבר. יש להם מחלוקת מי יותר חזק. אלוקים או השטן. זה כן. אבל האם אלוקים הוא טוב? אלוקים הוא טוב. אלא מה? שאלוקים הוא טוב בערבון מוגבל כמה שהוא מסוגל. אז איך היינו פעם שעברה? אולי נרחיב על זה אחר כך, נדבר על זה, בסדר? דוגמה נוספת, ראינו את זה גם, אני חושב, פעם שעברה, ש... ברוך אתה, אדוני אלוהים, אני חושב שהכל נהיה מדבור. דוגמה נוספת לזה, בשם החסד הם הקימו את כל הבתי יתומים ויתומות, אתם מכירו, דיברנו על זה פעם שעברה. מי שמכירה קצת ספרות כללית, אז בכל הספרים, הבתי יתומים ויתומות זה לא מקום יותר מדי מוצלח להגיע לשם, נכון? לא משנה באיזה משפחה תיפול פה במדינת ישראל, בטח עכשיו במלחמה, זה לעילה ולעילה הרבה יותר טוב מהנשים הרחמניות והנזירות הצדיקות שנמצאות בבתי יתומים. למה? סיפורי זוועות, כולם מספרים סיפורי זוועות שהנזירות האלה והנשים הרחמניות האלה, עוד פעם לא יודע כולם, אבל המסר הכללי בדרך כלל בספרות זה נשים שמתעללות וצוחקות ועושות דברים לא בדיוק בשם החסד. איך הם הגיעו לשם? הרי למה את נזירה? את רוצה לעשות חסד? נו, את יכולה לעשות. אז למה זה התעוות להם? בסוף יצא להם הפוך. למה? למה הנצרות בשם החסד רוצחת הכי הרבה? והצלב שלה בסוף הופך להיות צלב קרס? ובשם החסדים שהיא רוצה לעשות בסוף הכל לא הולך לה. למה זה עובד כך? דבר נוסף, אנחנו רואים שיש לנצרות איזה שריטה לא ברורה לרדוף את היהודי הנודד. הם לקחו על עצמם אחריות שהיהודי תמיד יהיה נודד, תמיד יהיה מסכן. מה הם רוצים כל כך הרבה מהיהודים? בשם החסד. נו, למה הם יהודים לא צריך לעשות חסד? דבר אחרון, שננסה דרכו קצת להבין, אנחנו יודעים שיש בנצרות, בטח שמעתם על זה, את המושג של הוידוי. שמעתם על הוידוי? וידוי. מה זה וידוי? וידוי זה אומר שבן אדם, לא משנה מה הוא עשה, ולא משנה מה המניעים שלו, ולא משנה מה יהיה השלכות לעוד 5 דקות, עוד שאתמול הוא גנב ורצח, אבל אם עכשיו הוא בא לקומר ומתוודה, כמובן כמה דולרים שמים שם בצד, אז עכשיו הכל בסדר. הכומר לא ישאל אותו, אתה חוזר בתשובה? אתה לא עושה את זה שוב? לא. ולכאורה זה דבר שאנחנו מסתכלים על זה, או מאוד עצוב או מאוד מצחיק. הבן אדם רצח. תנסו לחשוב, זה יכול להיות ממש מצחיק. בן אדם רוצח את האח של הכומר, הוא בא לזה התוודות, הוא אומר לו, לא נורא, לא נורא, אלוהים אוהב אותך איך שאתה, העיקר שאתה מתוודא ותעשה את השילוש הזה, ואז הכל בסדר. ואחר כך הוא רוצח את אבא שלו, ועוד פעם יגיד לו, לא נורא, הכל בסדר. זה בדיחה. מה לא נורא? מה לא נורא פה? הרי ברגע שאנחנו לוקחים בן אדם, ולא משנה מה הוא עושה, אנחנו אומרים לו, לא נורא, אנחנו גורמים לו להיות מפלצת יותר גדולה. למה? כי הוא רצח, יש לו נקיפות מצפון. מה עושה נקיפות מצפון? הוא בא לכומר, ואז הכומר אומר לו, לא נורא, תוריד את הנקיפות מצפון, הכל בסדר. מה הם יוצרים פה? מה זה? הם יוצרים פה בעצם עולם שהולך ונהיה רע, והמצפון צועק, ובא הכומר ואומר, עזוב, הכל בסדר.
אבל אצלנו סליחה וגם יום כיפור, מחפר,
רגע, 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 רק שנייה. אבל אצלנו סליחה ויום כיפור, אני מאוד אוהב את השאלות האלה כשלומדים על הנצרות, כי זה מראה לי שבאמת זה מאוד מטושטש. מה ההבדל בינינו לבינה? אבל בוא נבדוק כל פעם, בוא נבדוק. את מכירה מישהו שבא לרב שמספר שהוא רצח ואומר לו, לא נורא, הכל בסדר.
לא, בטח שלא, אבל...
מה ההבדל? בטח שלא, אבל מה ההבדל? מה ההבדל? יש הבדל עצום. הרב יגיד לו, לך לכלא. אם יש שני עדים שמישהו הרג, גם אם הוא חוזר בתשובה צריך להרוג אותו. יש דין בעולם. אתה, מה פתאום שנוותר לך? מה פתאום? מי שרצח, תצעק עליו. למה אתה צועק עליו? לא כי אתה בן אדם חסר סבלנות ואתה לא שולט. אתה רוצה לעורר בו את הרצון לתקן את עצמו. אדם שעשה רע, אז היהדות באה ואומרת לו, זה חמור מאוד, תתקן, תחזור בתשובה. או, תחזור בתשובה, מצוין. מה זה תחזור בתשובה? תבין שאתה הרסת לעצמך את החיים, אתה חייב שיקום. תתחיל לזוז, מצוין. תתחיל לטפל בעצמך, מעולה. ואז אני אחבק אותך, אגיד לך מצוין. תמשיך, תאמין שאפשר לתקן ואפשר להתקדם. אבל מה נצרות אומרת? זה נצרות קלאסית. בוא ניקח את החוויה של החיבוק מהרב, נוציא ממנה את התוכן של התיקון, נשאיר רק את החוויה, ואז מה יוצא? כשאתה בא לכומר והוא אומר לך, בסדר, לא נורא. מה לא נורא? לא נורא ותתקן? לא. לא צריך לתקן. זה קריקטורה, זה מצחיק, מה זה הדבר הזה? זה בעצם הפקרות טוטלית, תכף ננתח, תראו מה זה אומר, זה מחריד מה שזה אומר. צריך לחשוב, מישהו מהדאש, מהחמאס, יגיע לאיזה כומר, יגיד לו, תשמע, אני עשיתי ככה וככה וככה, מה יגיד לו? לא נורא. כומר, אני עוד 5 דקות הולך עוד פעם לעשות. לא נורא. יהיה בסדר. העיקר שלא יהיה מצפון. מה לא נורא?
ככה זה גם היה שמציאות, כי יש כל מיני...
אמרתי, אפשר לשים כמה דולרים בצד, ואם הבאת כמה דולרים לכומר או לכנסייה, ובגלל זה הם הכי עשירים בעולם, אז לכן נהיית טוב?
לא, בתור תיקון.
מה תיקון בזה? זה שאתה מביא כסף לכנסייה, למה הרצחנות של הרוצח נהיית מתוקנת? כדי לתקן, אז אתה לא צריך לעשות למישהו, אתה צריך מול עצמך לעשות. לא אומר, תן צדקה, תגביר את הטוב שלך, יכול להיות. אבל זה לא, זה לא שיח. עובדה שאתה לא נותן צדקה למי שצריך, אתה נותן צדקה לכנסייה. אז מה קורה פה? אלא אנחנו רואים, אז עוד פעם, אם זה בשם החסד ובשם האמת, זה חסד. זה ההתעללות הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. נסו לחשוב שיש איזה מישהו שהוא מפריע לחברה. מפריע, מפריע. וכולם חבקים אותו ונותנים לו, אז הם מפתחים אותו להיות עוד יותר מפריע, ועוד יותר מפריע, ועוד יותר מפריע. מה יעיל פה? איזה חסד זה? זה האכזריות הכי גדולה בעולם. אתה לוקח מישהו וגורם לו להיות הכי אכזרי בעולם בשם החסד. אז עוד פעם אנחנו רואים, יש פה חסד שהתעוות. אנחנו נחזור לדוגמה לזאת אחר כך. איך זה קורה? שמצד אחד הם רוצים להיות כמו עם ישראל. הם רוצים חסד כמו עם ישראל. הם רוצים להיות אמיתיים ולתקן כמו עם ישראל. אבל זה לא עובד. זה מתרסק בחיים. איך? מי אומר?
העולם.
בסדר. טוב, יש העולם. אתמול שמעת שאמרו שברעים נרצחו כל כך הרבה אנשים בגלל שהמסוקים הפציצו שם. שמעת?
כן.
אז אומרים, בסדר. נו, אומרים.
אז אולי כאילו, שוב, נעדי
הרבה. אומרים גם ששחטנו גויים ועשינו מצות. אומרים הרבה דברים. אומרים.
אבל שכמו שאנחנו, גם שאנחנו נגיד עכשיו,
כן, יש הבדל בין ללכת לחמאס, שהרגו 1,500 אנשים בסייעתא דשמיא עצומה, שזה לא הגיע ל-15,000, ולבין אנשים שהלכו לעיר חפה מפשע ואמרו להם, תשמעו, או שאתם בשם החסד מתנצרים, או שאנחנו שוחטים אותך. מה אתם רוצים מהם? מה הם עשו לכם? אנחנו נלחמים ברוע מפלצתי. הם נלחמו באנשים חפים מפשע, מה הם רוצים מהם?
אבל היהודים גם עשו את זה לידים.
איך?
היהודים
לא
עושים את זה
לדימים
בבית שלי, נכון?
למה? כל דבר, לא, זה חשוב למה. אם עם ישראל הוא סתם ברברי שמחפש דם, מחפש להרוג עם גרזנים, אז בסדר. אבל אם נבדוק טוב, אנחנו נראה שאנחנו אף פעם לא עשינו משהו, בגלל שאנחנו סתם אימפריאליסטים, אנחנו סתם רוצים לכבוש את העולם, אין שום אידיאל כזה אצל אף אחד. אם אנחנו כובשים מישהו, כנראה שהוא לא נתן לנו, או פתח עלינו במלחמה, או עשה לנו מאחורי הגב כל מיני מערכת לחצים, אז אנחנו צריכים להשתחרר. זה כמו שעכשיו יש סיכוי שמדינת ישראל תתקוף בתימן, נכון? למה? טוב, אתם מכירו את החדשות. אז מה, אז אנחנו, מה אנחנו רוצים מהתימנים? אין, אנחנו לא רוצים כלום, אבל לא רוצים לכבוש אותה. רוצים להשביט את הרוע שלהם, את הרוע שקיים במדינה שלהם. אנחנו אף פעם לא ניסינו להשתלט על אף אחד. מעולם לא. תבדקו היסטורית, מי, לא יודע, אולי תמצאו איזה מישהו, זה חריג. זה לא, זה, באמת, אולי זה לא יהדות מה שהוא עשה. לא יודע אם תמצאו. אבל גם אם תמצאו, זה חריג. אז איך הנצרות הגיעה לשם? עכשיו, עוד פעם, השאלות שלכם מצוינות. אנחנו רצינו את ארץ ישראל המובטחת. אנחנו לא נגד העם הזה להרוג אותו, אנחנו נגד זה שאנחנו צריכים להיות פה. זה ארץ השם. וכל הגאולה של העולם תלויה בזה שעם ישראל יהיה בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את הארץ. יש לנו ציווי אלוקי לכבוש את הארץ. לא בגלל שאנחנו אימפריאליסטים, ובמקרה בא לנו לגור דווקא פה. אנחנו אמרנו להם, מי שרוצה שילך, מי שלא רוצה שלא ילך. חוץ מהמלאק, אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד. אלא אם כן, הוא לא נותן לנו להקים את התיקון של העולם פה בארץ ישראל. עכשיו, השאלות שלכם שאלות מצוינות. כי זה בעצם מראה שהמרחק בין הנצרות לאסלאם מאוד מטושטש. ולכן אתם שואלות את כל מה שאתם שואלות. נכון? מה אתה אומר שהיהדות יותר טובה מהנצרות? מה זה כזה שונה? פה ופה ופה ופה. אז ניסיתי לחבות כמה שריפות קטנות, אבל זה לא הקטע. הקטע הוא זה לנסות להבין שהיהדות והנצרות זה שתי פלנטות, זה לא מתחיל בכלל להשוות. אז איך צורת החשיבה שלנו היא כזאת, שבעצם הנצרות והאסלאם זה שתי דתות סך הכל נחמדות. נכון? ירושלים מקודשת לשלושת הדתות, נכון? 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 באמת? ירושלים מקודשת לשלושת הדתות? תחשבו על זה פעם ברצינות. שלושת הדתות זה אומר שלא יהיה בית מקדש.
לא, רק
ש... לא, לא, אבל אני שואל אתכם, אני לא שואל אותם. מה, נכון? אז משהו בחשיבה שלנו קצת זז, אז בשביל זה אנחנו לומדים. בסדר?
אבל למה כל כך אכפת לנו ירושלים יש להם את הוותיקן ויש להם את
מנה? אז בתיאולוגיה שלהם, אז קרה משהו בירושלים, אבל בעיקר זה שלא יהיה לנו את ירושלים. אבל זה בקוזרי בהמשך, אני לא יודע אם נספיק ללמוד את זה במאמר שני, אז יש שם הרחבה גדולה על זה. למה כל העולם רוצה דווקא את ירושלים? כולם, כל מי שכובש את העולם, רוצה אחיזה בירושלים. למה זה ככה? טוב, זה צריך להסביר. היוונים והרומאים רוצים אחיזה בירושלים. למה? יש משהו מיוחד בירושלים, טוב, ולא משנה, זה עכשיו לא ניכנס לזה. למה זה קורה שמצד אחד הם באמת רוצים להיות כמו עם ישראל, רוצים את החסד של עם ישראל. הם רוצים כמו רב ביבי, לתקן את הבת. אבל זה לא עובד להם. זה לא רק לא מצליח, זה מתעוות. זה מרצון לעשות חסד אמיתי, הופך להיות חסד אכזרי. איך זה קרה להם? למה זה קורה להם? הם סך הכל רוצים לחכות אותנו, מה רע? תעשו כמו עם ישראל. עם ישראל כאלה, תהיו כאלה, תעשו חיקוי. לא עובד להם. מתעוות להם בדרך. זאת אומרת, עוד פעם אני אומר, לא רק לא מצליחים, הם מצליחים מעוות. למה זה קורה? אז כדי להסביר את הדבר הזה, אני לאט לאט הולך מדברים מוכרים לדברים קצת יותר עמוקים. כדי להסביר את הדבר הזה ואחר כך נדגים אותו, אז אנחנו ניכנס קצת לדבר שקוראים לו איך קוראים לזה? שכחתי. תסביך אדיפוס. שמעתם על תסביך אדיפוס? לא שמעתם? לא שמעתם. אומרים הפסיכולוגים, כל ילד שמתבגר, ככה פרויד רצה להגיד, זה לא נכון, בסדר, אבל רק בשביל הרעיון אני מנסה להבין אותה. כדי שילד יצליח להתבגר טוב, הוא חייב למרוד, הם קוראים לזה, להרוג את אבא שלו. למה? אי אפשר להתבגר אחרת. למה? זה נשמע קצת מוזר, אבל בואו ננסה להבין ותראו שיש בזה משהו. זה לא נכון, אבל אפשר לראות שיש בזה משהו. למה? אומר אותו פסיכולוג, כל ילד נורמלי שגדל בבית נורמלי, אז אבא שלו זה מושג להרצה. לא משנה מי זה אבא, זה מושג להרצה. למה? כי מגיל אפס אתה רואה כמה הוא עושה לך וכמה הוא נותן לך וכמה הוא משתדל וכמה הוא מצליח וכמה הוא עושה וכמה הוא מביא ונותן. יכול להיות שגם אמא, אבל לא משנה עכשיו, זה אנחנו מדברים עכשיו על אבא. וממילא הילד גדל עם ציור בראש, אבא זה חצי אלוקי. אבא זה אלוקי, זה משהו מושלם. אבא אומר כן כן, אומר לא אז לא. אבא מילה זה מילה. למה? כי אבא זה אבא. אבל ברגע שהילד מתבגר, אז הדבר שהוא הכי מעריץ הופך להיות הדבר הכי מסבך. למה? כי ברגע שילד קטן, אז הוא יודע, אני קטן כזה, מה אני יודע, מה אני יכול לעשות לבד דברים? אני לא יכול, אני צריך משהו קשה. מה עושים? אבא, הוא יעזור לי לפתור את הכל. אבל ברגע שהילד מתבגר, והוא מנסה להיות לבד, אז ברגע שיש לו בצל מאחוריו את אבא שלו, שאבא שלו כבר גדול, אבא שלו כבר עבר את החיים, אבא שלו מושלם, אז יוצא שאבא שלו זה הרבה פעמים יכול לקרות, שאבא שלו בעצם זה איזה דמות שהוא מעריץ, אבל היא כל הזמן גם מחבה אותו. למה? כל מה שהוא מנסה לבד, בדרך כלל כשמנסים לעשות לבד זה לא מתחיל, לא מצליחים ישר. עושים כמה פעמים, נכשלים כמה פעמים, ואז ברגע שהילד מנסה והוא רוצה להיות כמו אבא שלו, אז דווקא בגלל שהוא רוצה להיות כזה מושלם, כזה רציני, כזה תותח כמו אבא שלו, זה קשה להיות כמו אבא שלו. אז הוא מנסה להיות דבר שהוא לא מצליח להיות. בא פרויד ואומר, זה דבר נוראי. לרצות להיות משהו שאתה לא יכול להיות, בטח עם אבא מאוד מאוד מוצלח, בטח עם אבא מאוד מאוד מוכשר, בטח עם אבא הוא מאוד מאוד טוב, והילד הוא, בסדר, הוא מתחיל. גם אבא לא בטוח נולד ככה, עבד על זה. אז ברגע שיש פער מאוד גדול בין הרצוי למצוי, זה יוצר תסכול מאוד גדול. טוב, אז אל תסתכל על אבא שלך. עזוב אותו, תלך לבד. אני לא יכול. את אבא שלי אני מעריץ. אבא שלי זה הדמות לחיקוי. הוא דוחף אותי להיות כל מה שאני עושה. אבל אם אני ארצה לממש את מה שאני רוצה כמו אבא שלי, זה מוביל אותי לכל הכישלונות ולכל הדיכאון. כי כל הזמן אני מרגיש כמה הוא גדול וכמה אני קטן. כמה הוא מוצלח וכמה אני פחות. אז לכן, אומר פרויד, אם ילד יגדל בצורה כזאת, ויהיה לו ציור כזה בתוך הראש, אז יוצא שאבא שלו זה דבר שמחבא אותו. זה דבר שמונע ממנו, מתסכל אותו. מוציא לו את הרוח ואת האוויר מהמפרשים. כי האבא כזה מוכשר וכזה מוצלח, ואתה מעריץ אותו. אתה לא יכול להגיד, טוב, עזוב, יאללה, עזוב. אם יש לך שכן מוכשר, זה היה דרך, יאללה, הבא שלו, לא קשור אליי. אבל זה אבא שלך. אתה לא יכול בלעדיו, ואתה לא יכול איתו. ואומר פרויד, ברגע שנוצר דבר כזה, זה יוצר בתוך הלב של האדם פיצוץ. תסכול. ייאוש. וממילא זה מייצר כעסים ודיכאון וכוחות רעים שהולכים ומצטברים וצפים בתוך הנפש של הילד. ואומר פרויד, בלי למרוד באבא, בלי לשבור את הציור שאבא שלך הוא מושלם, בלי להרוג את האבא בציור, אתה לא תצליח להתקדם. אתה תמיד תרגיש קטן, עלוב, חסר משמעות, גם אם כבר עקפת את אבא שלך בכמה קילומטרים, זה לא משנה. בהרגשה, אצלו הוא מושלם, וכל בן אדם, גם האבא, רק אתה לא שם לב, אתה תמיד קצת חסר, תמיד יש לאיפה להתקדם. אז לכן אומר פרויד, מה שהוא אומר, למה נכנסנו לפה? יכול להיות שמה שקרה לנצרות ומה שקרה לשכן של רב ביבי בעצם זה מה שקורה למה שפרויד מתאר. למה? ברגע שהנצרות מרימה את הדגל ואומרת אנחנו רוצים להיות כמו עם ישראל, זה טוב, למה לא? מצוין. אבל השאלה אם באמת זה טוב, למה? כי להיות כמו עם ישראל, השאלה אם זה משהו טכני, צריך להיות כמו עם ישראל. אתם כאלה, גם אנחנו עושים את זה. אתם עושים ככה, גם אנחנו עושים ככה. אתם עושים את זה, גם אנחנו עושים את זה. או שעם ישראל זה משהו אחר שהוא שקוף, לא רואים אותו. אבל פספסתם פה משהו ענק בדרך. למה? אי אפשר להיות כמו עם ישראל. אי אפשר. למה? עם ישראל זה עם שבנוי אחרת. התשתית שלו בנויה אחרת לגמרי. מה מיוחד בעם ישראל? הם אוכלים, אנחנו אוכלים, הם רוצים להיות טובים, אנחנו רוצים להיות טובים. נכון? נראה מבחוץ אותו דבר. אבל מי שיחדור לעומקים של עם ישראל, הוא יראה שעם ישראל בנוי בצורה כזאת, כמו רב ביבי, אנחנו מסוגלים לרצות להיות טובים, ואנחנו מסוגלים גם להשתנות. אנחנו לא רוצים רק להיות טובים, אנחנו רוצים גם להצעיד את החיים שלנו לטוב. כך אנחנו בנויים. מהו רחום? אף אתה רחום. דיברנו פעם שעברה, נדמה לי, בשים שלום. בבוקר אנחנו אומרים, תורת חיים ואהבת חסד. מה מיוחד בעם ישראל? עם ישראל לא רק רוצה לעשות חסד, כי זה נותן תחושה גדולה ורוממות, אלא עם ישראל אוהב את החסד. אוהב את החסד. מי שאוהב את החסד, אתם יודעות, לעשות חסד זה לא תמיד קל. זה לא תמיד קל. ולא תמיד קל ללכת לעזור לאנשים שצריכים את זה. איך אני יודע? תבדקו במחלקה אונקולוגית ילדים, מפוצץ ומתנדבים, נכון? אבל אם תלכו למחלקה גריאטרית, סופנית, אין שם מתנדבים. למה? זה פחות כיף. לראות זקן שמקיא ו... נכון? במכונות ובקושי מתקשר וסנילי וזה לא כיף. אז אין שם מתנדבים. אז לעשות חסד מה מניע אותנו לעשות החסד? את עם ישראל מה שמניע, יש לנו יכולת לקחת את החיים שבנקודת פתיחה של כל אחד. יש יצרים רעים, יש אגו, יש שנאה וקנאה. יש לנו את זה בתוך החיים, אבל אנחנו בנויים ככה שיש בנו רצון לתקן את זה. יש בנו אמון ורצון שאפשר לתקן את זה. אנחנו לא רק רוצים להיות מושלמים, זה כולם רוצים להיות מושלמים. מי לא רוצה להיות מושלם? מי לא רוצה להיות עם אלוקים? כולם רוצים. אבל כדי להיות עם אלוקים, זה לא ה-USB שאתה מחבר, אתה עם אלוקים. זה תהליך שלם שאתה צריך לעבור. זה מהלך שלם. התקדמות שלמה, דרך שלמה שאתה צריך ללכת בה. לא כל אחד בנוי לזה. אין לי דוגמה למדרשה, אבל בישיבה הרבה חבר'ה רוצים להגיע לסיירת. הרבה חבר'ה אומרים לי, אתה רוצה להגיע לסיירת? לפעמים אני מדבר איתם תוך כדי שאני עולה לבית מדרש. אני בדרך כלל עולה מהר, זה הזמן לכושר שלי. הסייר קצת מתנשף, אבל אני מדבר עם בנאדם שאומר לי שהוא רוצה להגיע לסיירת. הוא בקושי נושם. אני עברתי את גיל 40, הוא בחור בן 18. איזה סיירת? על מה אתה מדבר? אתה רץ ספרינט 100 מטר, אתה לא גומר את זה, אתה מתנשף. אתה תגיע לסיירת? באמת, איפה אתה חי? אני בדרך כלל מנסה לרמוז, אתה יודע, הסיירת זה קשה. מי לא רוצה בבחורים צעירים להגיע לסיירת? כולם רוצים. מי לא רוצה להיות תלמיד חכם? כולם רוצים. אבל זה דורש. זה דורש. כדי להגיע לשם, זה לא שאתה לוחץ אנטר ואז אתה בסיירת. זה דורש. לך תתאמן ותתאמץ כמה חודשים ותקרא את עצמך ותמתח את עצמך. תוכל לאוכל בריא ותעשה פיזיותרפיה. זה דורש המון המון דברים. זה לא שעכשיו אתה רוצה סיירת, יאללה. נגמר. זה לא עובד ככה. אז להבדיל, גם עם ישראל, אנחנו בנויים בצורה כזאת שאנחנו לא רוצים רק להיות קשורים לאלוקים. יש בנו יכולת ואמון שאפשר לקחת את החיים כמו שהם בנתוני פתיחה הרחוקים מאלוקים, ולאט לאט לתקן אותם. עוד דבר להכניס לסיד, עוד רגל להכניס לסיד, עוד מידה, עוד כוח. לאט 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 לעבור את הדרך הארוכה, יש לנו את הסבלנות לזה. מאיפה? ככה אנחנו בנויים. אבל ברגע שהשכן של רב ביבי, ברגע שהנצרות מנסה לחכות את עם ישראל, אז זה לא סתם שהנצרות רוצה לעשות חסד. לא אהבת חסד. מה ההבדל בין לעשות חסד לבין לאהוב את החסד? מי שאוהב את החסד, מי מאלו יעשה חסד? לא צריך להגיד לו. זה ברור. זה משפריץ לו מהאוזניים. מי שלא שם לב, שיסתכל מה קורה במלחמה. יש לי קרוב משפחה, קרוב רחוק. שמאלני, קיצוני, 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 הוא כל כך קיצוני שהילדים לא רוצים לרדת מארץ. לא רוצים ללכת לצבא. אבל הוא אמר לי, הייתי אצלו, אתה רואה, יש פה מזוודה בכניסה לדלת בצד, אתם לא הולכים לצבא, תרדו מארץ. אתם לא תהיו פרזיטים. זה הגבול שלו. אבל שמאלני, קיצוני, קיצוני, נגד הצבא, נגד הממשלה. הוא גר ביישוב ליד לטרון, גרים שם ערבים ויהודים ביחד. נווה
שלום.
נווה שלום. אז שם הוא גר. יש פה מישהי מנווה שלום? לא.
לא נראה לי שיש שם דתיים.
פחות. אז הוא הבחור שכזה, הוא גם רצה לרדת מארץ, יש לו עסק גדול מאוד באיטליה. הבחור הזה מאז תחילת המלחמה, כל ערב, לא כל כך בחור, הוא בן 60 ומשהו, כל ערב הוא קונה 150 קילו בשר, והולך לאיזה בסיס, עושה להם על האש. כל ערב. עשו חשבון כמה כסף הוא הוציא עד עכשיו, זה מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים. מאיפה זה בא לו? מישהו הכריח אותו? הוא חייב? לא. יום רגיל תגיד לו, תתרום לצבא, שקל הוא לא ישים, הוא נגד הצבא ונגד הכיבוש ונגד מה לא. אבל פתאום אתה נוגע לו בסריטה, תראו איזה אהבת חסד. הוא מחפש איפה הוא יכול לתת לחיילים. ולא רק הוא, כולם. איזה אהבת חסד, משהו לא יאומן. בארצות הברית שהיה מלחמה ככה זה עבד? לא בדקתי, נראה לי שלא. בדקתי, לא. מה אומר? זה לא רק במלחמה, רק לא שומעים על זה. לא שומעים, זה לא רק במלחמה.
אבל למה הם לא יכולים ללכת לבסיס?
כי יש, נכון, מסכים, מסכים. אנחנו צריכים, תמיד צריכים לזכור שאנחנו גוף שיש בתוכו נשמה. נשמה בתוך גוף. כשהנשמה מתעוררת, כמו במלחמה, אז אנחנו רואים מי אנחנו באמת. ביום רגיל, אז אנחנו בתוך הגוף, בתוך מחשבות, בתוך אידיאולוגיות, ימין, שמאל, יותר מהשמאל. יש אידיאולוגיות, האידיאולוגיות משכיחות מאיתנו את האמת הפנימית שלנו. וכשמגיעה מלחמה, כל התשטושים זזים הצידה, זה כמו שאתה נוסע באוטו בגשם, יש עדים, אתה לא רואה כלום. אתה שם פעם אחת וישר, זהו, עכשיו רואים הכל. מגיעה מלחמה, מזיזה את כל העדים, את כל התשטושים, הכל עומד בהיר מול העיניים. זה עם ישראל. יש פה אהבת חסד.
למה
דווקא במלחמה? לא, 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 לא. כשתיגמר המלחמה, אני חושב שהמלחמה הזאת זה כמו ברק. מה קורה ל... טוב, אני מצטער שהדוגמות שלי זה דוגמות של בנים קצת, אבל כשאתה נמצא בניווט, יצא לכם פעם לעשות ניווט לילה? לא. פחות. ביום זה לא זה, אבל... אז מי שתיתקע פעם בלילה, באיזה, לא יודע, מדבר יהודה, באיזה טיול, אז זה לא תמיד נעים, כי אתה לא יודע איפה אתה הולך, איפה ימינה, איפה... אין, אתה לא רואה כלום, אתה לא רואה מטר וחצי קדים, כלום. לילה בלי הריח, לא רואים כלום. אבל אז, אם פתאום יש שנייה אחת ברק, מה קורה? זהו. ראית את הציר, את הוואדי, אם אתה זוכר פחות או יותר איפה אתה נמצא, אתה רואה מה הכיוון, אתה יודע מה, אז, מה הכיוון שאתה צריך להתקדם בו, מישהו יראה לך את המציאות לשנייה, זהו, אתה יודע איפה אתה. אני חושב שמלחמה זאת חוויה שעשרות שנים אנחנו לא נשכח אותה. החסד שהתפרץ פה, האחדות שהתפרצה פה, זה משהו שכשתיגמר המלחמה זה לא יישאר בכזה ווליום, אבל משהו מזה יצרב בתוך הלב. זה לא יישאר אותו דבר. אז זה לגבי מה שאת שואלת במלחמה. ממילא, הנצרות רוצה מאוד 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 להיות כמו עם ישראל. אבל היא רוצה להיות כמו עם ישראל בתוצאה. היא רוצה להיות בסיירת. היא רוצה להיות משהו מאוד מאוד מוצלח. אבל אין לה את החשק. היא לא בנויה בצורה כזאת שהיא תהיה מוכנה לתקן את עצמה בשביל להגיע לתוצאה הזאת. היא רוצה עכשיו לקחת את כל הגוף של הבת של השכן של רביבי, קומפלט לתוך הסיד, אין לה את האמון בתהליך, בדרך, ביכולת להתעלות. אלוקים זה משהו, אני אומר עכשיו משהו חריף, נראה לי שפעם בה אני צריך להרחיב יותר. אלוקים זה משהו מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מדהים, אבל מאוד מסוכן. מאוד מסוכן. למה? כי זה משהו שאם אתה בנוי בצורה כזאת, שאתה לא רק מעריץ אותו ורוצה אותו, אלא אתה גם מסוגל להתעלות, להשתנות אליו, אז זה משהו מדהים. אתה שואף למשהו שגורם לך להתעלות, להיות יותר חסד, לאהוב את החסד. אז אתה נהיה יותר ויותר 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 מחובר לעצמך ומחובר לאלוקים. אבל אם אלוקים שאתה מעריץ הוא דבר שלא מתחבר לחיים הפשוטים שלך, כי אתה עושה חסד, אבל אתה לא אוהב את החסד. אז אלוקים זה משהו שאתה מעריץ אותו, אבל אתה לא יכול לחיות את הקשר אליו. אתה שונא את הקשר אליו. אתה שונא את החסד, אבל אתה רוצה לעשות חסד, כי אלוקים הוא כזה גדול. אתה לא יכול לסבול את הטוב, אבל צריך לעשות טוב, כי אלוקים, אני רוצה להיות עם אלוקים, אני רוצה להיות כמו עם ישראל. אז ברגע שבן אדם מתחפש, אז אם זה תחפושת, הוא מתחפש ללא יודע מה, לאיזה מקצוע, לאיזה משהו בחברה, בסדר. מתישהו זה יתרסק, בסדר, קורה. אבל אם בן אדם מתחפש לאלוקים, אז נוצר בתוכו תסכול, ונוצר בתוכו כוחות מאוד מאוד מסובכים. אני לא אקח אתכם עכשיו, יש פה ספר אורות אולי?
כן.
יש לכולם אורות פה בשליפה בחצי שנייה? לא משנה, אני אקריא לכם. באורות המלחמה, בפסקה ה', אז כתוב שם דבר מאוד מעניין. אני אקריא לכם את זה, פעם באה נרחיב בזה. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. הכבישה המוסרית, שעל פי התרבות החילונית הנוצרית. מה זה כבישה מוסרית? אתה רוצה לעשות חסד, אתה רוצה להיות טוב, אתה רוצה לעזור, את רוצה להיות איזה נזירה טובה באיזה בית יתומות. זה כבישה מוסרית, בסדר? שעל פי התרבות הנוצרית, זה אני אומר את זה במילים שלי, ששלטה הרבה על העמים באירופה, העיקה על ליבם. זה מעיק. למה זה מעיק? כי אתה לא באמת טוב. אומרים למישהו, תשמע, אחרי סוף הסתירה, תן את הלחי השנייה. זה כיף? ואחרי שנתת את הלחי השנייה, תן את הלחי השלישית.
הם לא טובים כאילו?
מבחן התוצאה, תראי, החסד, לאיפה הוא הגיע? רוצח סדרתי מספר אחד בעולם. אכזריים. אני לא צריך לספר לכם ש... שהנוצרים, נכון, הנצרות הבריחה את הנאצים. לדרום אמריקה ולא זה, יודעים את זה, כולם יודעים את זה, נכון? מה אתה אומר? כן, הנוצרים.
הלא טוב זה הדת ספציפית הנוצרים או הגויים בכללי שזה...
הנוצרים, לא הגויים. הדת, השיטה היא כזאת, הנה הרב מתאר פה, תראו. אז זה העיק על הלב שלהם, למה זה העיק על הלב שלהם? כי הם לא טובים. אם אתה צריך להתחפש לטוב, אז מתישהו זה מציק, זה מעצבן. אז תהיה רע, לא, אני רוצה להיות טוב. אז אתה בתסביך, אתה בדיפוס. אתה מצד אחד רוצה להיות כמו אלוקים, מצד שני אתה לא סובל את זה. אז ברגע שאתה כובש מבחינה מוסרית ומכריח אנשים להיות טובים, אז זה מעיק על הלב, והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות, נכון, מידות מעוותות, רצחנות, התעללות, זה מה שהיה שם בבתי יתומים. וחולאים וקצפונות, כעסים אדירים, נצברו בעמקי נשמותיהם, והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי מלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנאותה יותר לטבעם, טוב, לא משנה, עכשיו לא נקרא את זה. אז פעם באה נתחיל בזה, בסדר? תביאו פעם באה אורות. יש לכולם או שלא?
כן, כן. זה בגלל שאני
מבין לאנשים שלהם, אני לא יודע אם הבסיס שלהם הוא רע, אבל הם לא באמת אוהבים את הטוב.
אם הנוצרי היה יהודי,
אם הנוצרי היה יהודי, אז זה היה מעולה. הוא רוצה להיות, הוא רוצה לעבוד את השם. רק שיש פה משהו, ברגע שהם מבטלים את זה שהקשר לקדוש ברוך הוא זה דרך האופי של עם ישראל, באותו רגע הקשר לאלוקים מעוות אותם. מעוות אותם. מרע אותם. זה, נדבר על זה פעם הבאה. ננסה להדגים את זה, כי זה דברים קצת מופשטים, אבל ננסה קצת לתפוס אותם. טוב, בוקר טוב.
תודה רבה.